שלום לכולם. בשיעור הקודם התייחסנו למצוות תקיעת שופר ולשאלה האם עיקר המצווה בתקיעה ובשמיעה. היום נמשיך ונעסוק בהלכות תקיעת שופר, אלא שהפעם מתוך הקבלה והשלמה של היחס בין התקיעות לבין התפילה המיוחדת של ראש השנה לבין ברכות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. התורה מכנה את ראש השנה יום תרועה. התורה היא המעצבת את אופיו של היום. כבר עמד על כך הרמב"ן בראש השנה, שאותו ביטוי שמופיע בתורה, כמו שראינו בשיעור שעבר, יום תרועה וזיכרון תרועה, הוא שמכתיב ומצביע על אופיו המיוחד של היום. הרמב"ן בדרשתו לראש השנה מעריך בנושא הזה. כמובן, חשוב להזכיר ולהכיר את הדרשה הזאת של הרמב"ן, דרשת הרמב"ן לראש השנה. ראינו הרב ליכטנשטיין פעם מתבטא ואמר, מדהים מה הרמב"ן מסוגל היה לשאת כדרשה בבית הכנסת, מה הציבור מסוגל היה לקלוט. באמת מדובר על דרשה מאוד מאוד מיוחדת שמשלבת הלכה ואגדה. הרמב"ן עשה את הדרשה הזאת בעיצומו של יום ראש השנה בעיר אקו, אחרי שהוא עלה לארץ ישראל. על כל פנים, הרמב"ן בדרשתו מסביר שהתורה אינה מבארת את התוכן של ראש השנה, בשונה מן המועדים האחרים, חג המצות, חג הסוכות, חג הקציר השבועות, כלומר שלושת הרגלים שקשורים ליציאת מצרים, קשורים למעגל השנה, כמובן תוכנו של יום כיפור נזכר בתורה בפירוש כיום סליחה וכפרה, ולעומת זאת לגבי ראש השנה נאמר אך ורק זיכרון תרועה. מכאן אומר הרמב"ן שהיות שהיום מכונה זיכרון תרועה, כלומר צריך לתקוע בו בשופר מצד אחד, ומן הצד השני היום הזה בא בדיוק 10 ימים לפני אותו יום סליחה וכפרה, יום טהרה, יום הכיפורים, ממילא חייבים להניח שראש השנה הוא אכן יום הדין. אם כן, הביטוי יום תרועה, זיכרון תרועה, תקיעת השופר, הם אלה שלמעשה מתווים, מעצבים, מלמדים אותנו מהו אופיו של יום, אף שהדבר אינו מפורש בתורה, כך כאמור טוען הרמב"ן בדרשתו. העובדה שראש השנה מוגדר כיום תרועה יכולה לבוא לידי ביטוי גם במישור ההלכתי, העובדה שזהו אופיו של יום וזהו עיצומו של יום. מורנו הרב ליכטנשטיין נהג להזכיר שני יישומים, שתי השלכות של העובדה הזאת שראש השנה עצמו מהווה יום תרועה, שזהו אופיו של יום. השלכה אחת, מנהג אחד הייתי אומר, מנהג שכנראה נהגו בו כמה מגדולי הדורות, בדורנו רבים מזכירים שזה היה מנהגו של מהריל דיסקין, חשובי רבני ירושלים לפני כ-100 שנה, שהקפידו לאורך ראש השנה לשמוע עוד ועוד תקיעות. מעבר ל-100 קולות שנהגו בכל קהילות ישראל לתקוע תוך כדי התפילה, בהמשך היום נהגו לשמוע עוד קולות ועוד קולות. יש שמסבירים שמהריל דיסקין נהג ככה לשמוע כל כך הרבה תקיעות בראש השנה, כדי לצאת ידי כל הספקות והשיטות, לשמוע תרועה כזאת ותרועה אחרת ושברים כאלה ושברים אחרים, כפי ששוב נהוג בחלק מקהילות ישראל, לצאת ידי חובת שיטות שונות בתקיעה. אבל הרב ליכטנשטיין הציע לומר לא, העניין של התקיעה לאורך כל היום לא בא רק לצאת ידי עוד חובה כזאת או אחרת, אלא משום שהתקיעות הן מעצבות את אופיו של יום. היום עצמו הוא יום תרועה, ולכן כל היום כולו מוקדש על פי המנהג הזה לעניין תקיעות השופר. כדי לחדד את הנקודה הזאת קצת יותר, נזכיר אולי דוגמה, נשא מבטנו קצת קדימה לחג הסוכות. כידוע, בחג הסוכות יש שתי מצוות מן התורה, ישיבה בסוכה ונטילת לולב, נטילת 4 המינים. ובכל זאת החג מוגדר כחג הסוכות. מצוות 4 המינים היא מצווה חשובה, יקרה, שאנחנו מקיימים בחג הסוכות, אבל עיצומו של יום, מצוות סוכה, היא זאת שמתווה את אופיו של החג. ובכן, גם בראש השנה, אופי היום הוא יום תרועה, ולכן התקיעות מלוות את היום כולו. אני רק אזכיר שמורנו הרב, למרות שהסביר ככה את מנהגו של מהריל דיסקין, לא נהג כך בעצמו, ובאמת שמעתי שפעם מישהו הציע לו, אמר לו, בוא, אולי נשמע עוד כמה קולות, נתקע עוד כמה תקיעות בצהריים וכדומה, הרב ליכטנשטיין אין בכך צורך, כאשר תקענו בבוקר, יצאנו ידי חובה, ואין צורך להמשיך ולתקוע. אז אם כן, יישום אחד של היות היום יום תרועה, זהו אופיו של היום, התקיעה מכתיבה את אופיו של יום, העובדה שנהגו כאלה להוסיף עוד ועוד תקיעות. ביטוי נוסף, ואפילו עוד יותר עמוק מבחינה הלכתית לנקודה הזאת, העלה הרב ליכטנשטיין לאור ממש חצי שורה בדבריו של המאירי בראש השנה, מהם רצה הרב ליכטנשטיין לדייק שיש עניין לשמוע תקיעת שופר במניין, ב10. מדוע נדרוש לתקוע דווקא ב10? הרי לכאורה באופן פשוט ודאי שגם היחיד יכול לתקוע. אמר הרב ליכטנשטיין שבכל מקום 10 אנשים הם אלה שמוסמכים כביכול בשם הציבור, בשם כנסת ישראל, להגדיר ולעצב ולקבוע, להכריז, היום הוא יום תרועה. אדם באופן פרטי שיתקע, יקיים את המצווה. 10 אנשים שיתאספו יחד ויתקעו, הם כבר יצאו גם בהכרזה שאומרת, היום הוא יום תרועה. הנקודה הזאת בעזרת השם של התקיעה בעשרה נחזור לקראת סוף השיעור. מה שרציתי להדגיש כרגע הוא שבאמת היות ראש השנה יום תרועה, התקיעות, התרועות, הן עיקר אופיו של יום, הן עיקר מצוות היום. ובכל זאת, אנחנו יודעים שמעבר לתקיעות השופר שכאמור הן העומדות בעיקרו של יום, נתייחד ראש השנה גם בנקודה נוספת, והיא בסדר התפילה המיוחד בו, שלא נוהג באף אחד מימות השנה האחרים. תפילת מוסף של ראש השנה מכילה 9 ברכות, במקום 7 ברכות, והיא תפילה ייחודית. בימי הראשונים, אפילו זמן הגאונים, היה פולמוס גדול לגבי העניין הזה של תפילת 9, כאשר היו דעות שאמרו בכל תפילות ראש השנה צריך להתפלל 9 ברכות. כלומר, תפילה רגילה של חג, יחד עם מלכויות זיכרונות ושופרות, אבל מנהג ישראל שהתקבע הרמב״ם, שולחן ערוך, הוא שאת תפילת התשע, התפילה שיש בה מלכויות זיכרונות ושופרות, מתפללים רק בתפילת מוסף ולא בכל תפילות היום. כאמור, עיקר המצווה בראש השנה התקיעות, ובכל זאת מצאנו בראש השנה גם את העניין המיוחד הזה של תפילת התשע, של תפילת מלכויות זיכרונות ושופרות, והנושא המרכזי שבו אני מבקש להרחיב הוא היחס והזיקה שבין התקיעות לבין התפילה המיוחדת בראש השנה. השפעת התקיעות על הברכות מפורסמת בזכות מהלך יפה, יחסית מפורסם של מורנו הרב סולובייצ'יק, הגריד סולובייצ'יק, מהלך שבאמת כל מי שקורא, כל מי שעומד על עניינו, לא יכול שלא לומר תורת אמת הייתה בפי, הוא מהלך מאוד מאוד מסתבר, מתיישב על הלב, מאוד מאוד קולע, אשר בא ליישב בעצם סתירה חזיתית בין שתי סוגיות במסכת ראש השנה. כלומר, מסכת ראש השנה בדף למדלד למד, מצווה בתוקעים יותר מן המברכים. כלומר, המצווה בתקיעה היא מצווה המרכזית יותר. כיצד? שתי עיירות, באחת תוקעים ובאחת מברכים. הולכים למקום שתוקעים ואין הולכים למקום שמברכים. אם לאדם יש רק שתי ברירות, או לשמוע תקיעת שופר, או להתפלל תפילת תשע, להתפלל את ברכות מלכויות זיכרונות ושופרות, הוא חייב לבחור באפשרות של התקיעה, הולכים למקום שתוקעים, ואין הולכים למקום שמברכים. שואלת הגמרא, פשיטה, הדאורייתא, והדרבנן, תקיעת שופר מחויבת מן התורה, בעוד שמלכויות זיכרונות ושופרות, כמו שאר התפילות, הן מדרבנן, ולא מן התורה. עונה הגמרא, לא צריכה דאף על גב דה ודאי והספק. כלומר, היות שתקיעות מדאורייתא וברכות מדרבנן, אם יש לך ודאי ברכות, ודאי סידור ושליח ציבור במקום אחד, ואפילו רק ספק תקיעות במקום אחר, עדיין לך למקום שאולי תרוויח תקיעת שופר, שכן תקיעת שופר היא מדאורייתא. אם כן, מפורש כאן בגמרא, תקיעות מדאורייתא וברכות מדרבנן בלבד. והנה הקביעה הנחרצת הזאת של הגמרא בראש השנה בדף למדלד, עומדת לכאורה בסתירה לכמה וכמה סוגיות לאל במסכת ראש השנה. למשל, בברייתא בדף למדבית למדנו, מניין שאומרים מלכויות זיכרונות ושופרות, רבי אליעזר אומר, דכתיב שבתון זיכרון תרועה מיקרא קודש. מניין שאומרים מלכויות, תניא רבי אומר, אני השם אלוהיכם, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, ויהיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, וכולי וכולי. ומסיים את הגמרא, זה בנאב, לכל מקום שנאמר בו זיכרונות, יהיו מלכויות עמהם. הנה גדולי התנאים, רבי אליעזר, רבי יוסי ברבי יהודה, וכולם מביאים מקורות מן התורה, לכך שאומרים מלכויות זיכרונות ושופרות. השפה של הגמרא, זה בנה אב וכולי, כל המנגינה של הסוגיה הזאת אומרת שגם מלכויות זיכרונות ושופרות הן מדאורייתא ויש להם מקור בתורה, כאמור בשונה מאותה גמרא בדף למדלת שאמרה שהברכות רק מדרבנן. ביטוי אולי אפילו עוד יותר קיצוני נמצא בהמשך אותה סוגיה בדף למדבית, כאשר הגמרא מנסה להבין, לא ניכנס כאן לכל המחלוקת הזאת, לגבי השאלה מתי בדיוק תוקעים, מתי אומרים מלכויות, האם בברכת קדושת היום, או בברכת אתה קדוש, המלך הקדוש, לא ניכנס לכל הדיון הזה, אבל בסוף אותה סוגיה אומרת הגמרא, אם אינו תוקע למלכויות, כלומר, פי דעת רבי יוחנן בן נורי שם בגמרא, שבברכת מלכויות לא תוקעים, אומרת הגמרא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? כלומר, אם לא תוקעים בשופר, אז למה בכלל לומר מלכויות? ותמיהה הגמרא ומשיבה בשאלה, למה הוא מזכיר? רחמנה אמר אידקר, רחמנה אמר אידקר, התורה עצמה אמרה להזכיר מלכויות בראש השנה. הנה מפורש כאן בגמרא שמלכויות זיכרונות ושופרות מדאורייתא, ומקור שלישי בהקשר הזה מן הגמרא בדף ט"ז, כאשר הגמרא מסבירה, מפני מה אמרה תורה נסחו מים בחג, אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה, ואמרו לפני בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. הגמרא מציעה כאן טעם הדקרה לניסוך המים, אמר הקדוש ברוך הוא נסחו לפני מים, וניסוך המים כידוע מצווה מדאורייתא, הלכה למשה מסיני, וממשיכה הגמרא בנשימה אחת ואומרת, ואמרו לפני בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות. אם כן בדיוק כמו שניסוך המים לכאורה מדאורייתא, והגמרא מסבירה טעם הדקרא, כך גם מלכויות זיכרונות ושופרות מדאורייתא, כדי שתמליכוני עליכם, כדי שעלה זיכרונכם לפני. ובכן, כאמור לפנינו סתירה חזיתית בין הגמרא שאומרת תקיעות מדאורייתא, ברכות מדרבנן, לבין כמה וכמה סוגיות שמתייחסות אל הברכות, אל מלכויות זיכרונות ושופרות, גם כן כמצווה מדאורייתא. כבר הראשונים הצביעו על הסתירה הזאת. הרשב"א בדף ל"ב כתב, עמד על הסתירה, הזכיר את כל הסוגיות שהזכרנו לפני רגע, ותרץ שבאמת הסוגיה העיקרית להלכה היא זאת שבדף ל"ד, שאומרת שתקיעות מדאורייתא וברכות מדרבנן. וכל אותן סוגיות שמשמע מהן שגם הברכות מן התורה, הסוגיות האלה הן אסמכתא בעלמא, אומר הרשב"א, ונראה לי דמשום שראו חכמים לומר מלכויות זיכרונות ושופרות, ואסמכינו הקרא כדאמרינן בסמוך, אסאום כאילו מן התורה. כלומר, תקיעת שופר היא באמת מן התורה, ומלכויות זיכרונות ושופרות הן רק כאילו מן התורה, כך כותב הרשב"א בדף ל"ב. הרשב"א בדברים האלה משקף בעצם את דעת רבו הגדול, הרמב"ן. רש"י בפירושו לתורה בפרשת אמור באמת מעתיק את דברי הגמרא שמשמע מהם שמלכויות זיכרונות ושופרות מדאורייתא, שיש להם סמך בכתוב, והרמב"ן גם בפירושו לתורה שם, גם באותה דרשה לראש השנה, משיג על רש"י ואומר מלכויות זיכרונות ושופרות הן מדרבנן, אלא שקרא אסמכתא בעל. כאמור, הרב סולובייצ'יק הציע גישה אחרת ליישב את שתי הסוגיות, גישה מאוד מאוד מתיישבת על הלב, הדברים הובאו בשמו, הן בספר הרי קדם על המועדים והן במקומות אחרים. טען הרב סולובייצ'יק שלמעשה יש לחלק בין שני סוגים של מלכויות זיכרונות ושופרות. הסוגיה בדף למדלת שאומרת בפירוש שמלכויות זיכרונות ושופרות מדי רבנן, מדברת על מצב של או זה או זה, או תקיעת שופר או ברכות. ברכות בלי תקיעת שופר, אמר הרב סולובייצ'יק, מדרבנן בלבד. זו תפילה בלבד. אבל, חידש הגריד, כאשר אנחנו אומרים מלכויות זיכרונות ושופרות ותוקעים, הרי שאז התקיעה, אז הברכות הופכות להיות מדאורייתא. ברכות בפני עצמן מדרבנן, ברכות המשולבות בתקיעות מדאורייתא. כך הסביר הרב סולובייצ'יק, וכאמור הסבר מאוד מאוד מתיישב על הלב. אני רק רוצה להזכיר, ממש במאמר מוסגר, שהמערם חביב, שהזכרנו אותו בשיעור שעבר, בעל רבי משה בן חביב, בעל הספר יום תרועה, הציע מהלך מאוד דומה אבל הפוך. לדעת מערם חביב, בשנים כתיקונן, כאשר תוקעים בשופר, אז הברכות מדרבנן, אבל כאשר ראש השנה חל בשבת ולא תוקעים, אז מלכויות זיכרונות ושופרות מדאורייתא, כי כשאין לנו תקיעה, הברכות הופכות להיות מדאורייתא. כאמור, מאוד דומה לגישה של הגריד, אבל הפוך בדיוק. אנחנו לצורך העניין נתמקד בגישתו של הגריד, שאומרת ברכות בפני עצמה מדרבנן, ברכות עם התקיעות מדאורייתא. כדי להבין את היחס הזה שבין הברכות ובין התקיעות, יש מקום להציע שני כיוונים, להתייחס אל הזיקה הזאת שבין תקיעות וברכות משני היבטים שונים. מן הצד האחד ניתן לומר שהעיקר בראש השנה הוא הברכות, ותפקידו של השופר הוא לרומם, להעלות את אותן ברכות. לכאורה מדובר על הבנה קצת מחודשת, אבל אני אקריא לפניכם את דברי התוספתא בראש השנה, פרק א' הלכה י"ב, אומרת התוספתא, אמרו לפני מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמליכו עליכם, זיכרונות כדי שיבוא זיכרונכם לטובה, שופרות כדי שתעלה תפילתכם בתרועה לפניו. ראש השנה הוא יום תפילה, אלא שכדי שתעלה תפילתכם לפניו, צריך גם לתקוע בשופר. אנחנו מתפללים מלכויות, מתפללים זיכרונות, וזה מדרבנן. אבל מי שיתפלל ולאחר מכן גם יתקע, כדי לרומם את תפילותיו, אז באמת הברכות והתפילות יהפכו להיות מדאורייתא, כך בהחלט ניתן ללמוד מדברי התוספתא. התפיסה הזאת של השופר כנושא את התפילות, כמרומם את התפילות, כמי שמביא אותם עד לכיסא הכבוד, מתקשרת לסוגיה בראשית הפרק השלישי. במשנה נאמר ששופר מקרן של פרה פסול. ועל פי אחת הדעות בגמרא, הפסול של קרן של פרה נובע מכך שאין קטגור נעשה סנגור, פרה מזכירה את חטא העגל, ולכן אנחנו לא רוצים בראש השנה לתקוע בקרן של פרה. הגמרא שמה מפלפלת בהלכה של אין קטגור נעשה סנגור, ומסיקה שההלכה הזאת רלוונטית רק בדברים שהם בפנים. הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים לא ייכנס בבגדי זהב, כי זה מזכיר את עגל הזהב ואין קטגור נעשה סנגורים. כן, רק בדברים שיש בהם עמידה לפני השם, רק בדברים שהם לפנים, רק בדברים כאלה אומרים אין קטגור נעשה סנגורים. כן, שואלת הגמרא שם בתחילת הפרק השלישי בראש השנה, שופר נמי מבחוץ הוא. הרי שופר הוא לא מצווה פנימית. שופר, אתה תוקע בבית הכנסת, לא בבית המקדש. עונה הגמרא, כיוון דלזיכרון הוא כבפנים דמי. עבודת השופר נחשבת כמו עבודת כהנים בבית המקדש, כמו עבודה פנימית. כך אנחנו מתייחסים לשופר. הדברים כאמור מבהירים מדוע אנחנו רואים את השופר ככלי מרכזי שבעצם מביא את התפילות עד לכיסא הכבוד. חשוב לי להעיר, אנחנו לא מבינים בדיוק מה פשר המונח להעלות את התפילות, להיכן בדיוק הן עולות, מה נמצא שם למעלה. כמובן כל השאלות האלה נסגבו מבינתנו, אבל הנקודה המאוד מאוד מרכזית שחשוב לזכור ולשנן עכשיו בימים האלה, לקראת ימי הדין והרחמים, לקראת ימי התפילות, שהתפילות שלנו עולות למעלה. לאן והיכן אנחנו לא יודעים, אבל יש מישהו בצד השני, מישהו מאזין. אחד הקשיים הגדולים של המתפלל הוא שהוא לא יודע במרכאות מי עומד בצד השני של השפופרת, מי מקשיב. יש. יש מי שמקשיב. ריבונו של עולם, אבינו שבשמיים שומע את התפילות, ויש מי שמקשיב. והתפילות הללו עולות למעלה, ולכן זה כאמור תפקידו של השופר שמרומם את התפילות. ואולי רק עוד מילה אחת ברשותכם על הנקודה הזו של להעלות את התפילות. תפילתו של יהודי מתייחדת בכך שיש לה אפשרות לעלות ולהגיע עד כיסא הכבוד. השופר כאמור מרומם את התפילות, אבל חשוב לזכור שהכוח המרכזי הוא בתפילה עצמה. ואני רוצה להזכיר רעיון מאוד מאוד יפה ששמעתי מאחד מרבותיי, הרב גד ונקרט מפתעין. ישנה מחלוקת גדולה כידוע בין הפוסקים האחרונים, האם ראוי להזכיר בתפילות, שנתחיל בעזרת השם בעוד כשבועיים, תפילות הסליחות, האם להזכיר את הפיוט פועלי תפילות, מכניסי רחמים. האם ראוי בכלל לדבר על להתפלל או לדבר או לבקש מן המלאכים שיעלו את תפילותינו, ויש כאלה שאומרים שמותר, יש כאלה שאומרים שאסור, והדיון בנושא הזה הוא דיון גדול ומעניין. חכמי החסידות נהגו להסביר שאפילו אלה שאומרים את הביטוי מכניסי רחמים, אפילו אלה שמדברים אל פועלי התפילות, מוכרחים להתייחס אל הביטוי הזה בעירבון מוגבל. מוכרחים לזכור שאולי המלאכים יכולים לרומם את תפילותינו, אבל בסופו של דבר המלאך לוקח את תפילתו של היהודי, מלווה אותה למעלה, אבל יש נקודה שבה הוא נעצר. יש נקודה שבה אומר המלאך לתפילה, מכאן תמשיכי בכוחות עצמך, למעלה מכאן לי אין רשות לעלות, אבל לך יש. התפילות של עם ישראל עולות עד לכיסא הכבוד. יש כוח, יש סגולה, יש משמעות בתפילות האלה שמגיעות עד הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא רוצה בתפילתנו, רוצה בתפילת בניו. ולכן מאוד מאוד חשוב לזכור את הנקודה הזאת, שנבין איך שנבין, או לא נבין איך שלא נבין את העניין הזה של להעלות את התפילות שמופיע בתוספתא, אך על כל פנים יש גם יש כוח גדול בתפילותינו בימים האלה, ואנחנו חייבים להתאמץ בנושא הזה. נחזור לענייננו. אמרנו, לפי הרב סולובייצ'יק, שתקיעות יחד עם הברכות הן, שברכות שהן יחד עם התקיעות הן מדאורייתא, ועל פי התוספת אנחנו מבקשים לומר, מדוע? משום שאז התפילות עמוקות יותר, נשגבות יותר, גבוהות יותר, משום שהשופר מרומם את התפילות, כך ניתן להסביר. הקושי, כמו שהזכרתי כבר מקודם, הוא שיש כאן תחושה מסוימת של, במרכאות, הגולם נהפך על יוצרו. המצווה המרכזית היא תקיעות. והנה הפכנו כאן את התקיעות ואמרנו התקיעות הן רק מכשיר שמעלה ומרומם את התפילות. מסתבר יותר היה באמת לומר שהתקיעות הן העיקר ולא רק כלי ומכשיר ואמצעי כדי לרומם את התפילות. ולכן בצד ההבנה שהזכרנו עכשיו על פי התוספתא שהשופר מרומם את התפילות וכך התפילות הופכות להיות מדאורייתא, יש מקום להציע גם הבנה נוספת, שלפיה לא השופר מלווה את לא השופר מלווה את התפילות והברכות, אלא להפך. התפילות והברכות מלוות או נותנות תוכן ומשמעות לתקיעת השופר. בשיעור שעבר נוכחנו לדעת שלפי רוב הדעות המצווה העיקרית בשופר היא מצוות השמיעה ולא מצוות התקיעה. ובסוף השיעור עמדנו על כך שזה מה שמייחד את המצווה הזאת. אנחנו תמיד פועלים, תמיד אקטיביים, והנה במצוות השופר אדם נדרש לשבת בשקט, רק להקשיב. הוא פסיבי לחלוטין, איננו פועל, אלא עומד במקומו ושומע. לא זו בלבד שאנחנו נדרשים לפסיביות, להאזנה בלבד בלא תקיעה, אלא שמדובר גם על תקיעה ללא תוכן, ללא מילים. נשמת החיים שבאדם היא הרוח ממללה. בעולם הקודש, בעולם החול, אנחנו מדברים ומדברים ומדברים כל הזמן, והנה לפתע פתאום נדרש אדם לשתוק, לא לדבר, וגם לא להקשיב למילים. אלא למה הוא מקשיב? מקשיב אך ורק לקול. רק קול ללא תוכן וללא מילים. ובאמת רבים דרשו ועמדו על כך שהמשמעות העמוקה של תקיעת השופר היא אותו קול בלא אומר, בלא מילים. הרב קוק באורות הקודש, בחלק ג' דרך הקודש, הרב קוק שם מסביר בצורה מאוד מאוד מעניינת, לאו דווקא ביחס לשופר, אלא את המשמעות של צעקה. הרב קוק שם מדבר על פתיחת פה בקודש, על דיבור, ולאחר מכן מסביר כיצד לפעמים הצעקה שהיא ללא אומר וללא מילים עומדת מול אותו עניין של הדיבור המרובה של פתיחת הפה בקודש. על כל פנים זו המשמעות המרכזית של השופר, אותו קול בלבד ללא אומר וללא מילים. ואף על פי כן, נראה שיש בתקיעת השופר גם בחינה ממוקדת יותר. בחינה שלא מסתפקת באיזושהי זעקה אילמת, אלא מבקשת בכל זאת להעניק תוכן, להעניק משמעות לתקיעה. כדי להסביר את הנקודה הזאת צריך להרחיב בעניין קצת יותר. הגמרא בדף ט"ז, גמרא מאוד מאוד מפורסמת שאומרת, הגמרא בראש השנה כמובן בדף ט"ז, אומרת אין צורך לחפש טעמים לתקיעת שופר. למה תוקעים בשופר? רחמנא אמר תקעו. התורה מצווה. אין צורך לחפש טעם והסבר מדוע תוקעים בשופר בראש השנה. למרות הקביעה הנחרצת הזאת שלא צריך הסבר כי רחמנא אמר תקעו, מצאנו שהראשונים עסקו בהרחבה רבה מאוד בטעמים של תקיעת שופר. רב סעדיה גאון למשל מנה לא פחות מ10 טעמים שונים מדוע אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה. והטעם הראשון של רב סעדיה גאון, שנראה גם מבחינתו כטעם המרכזי ביותר, הוא, אני מקריא את זה מסדור אבו דרהם שמביא את כל העשרה טעמים של הרס"ג, העניין הראשון מפני שהיום הייתה תחילת הבריאה שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם ומלך עליו, וכן עושים המלכים בתחילת מלכותם שתוקעים לפניהם בחצוצות ובקרנות להודיע ולהשמיע בכל מקום התחלת מלכותם. הווה אומר, לתקיעת השופר ישנה מטרה מאוד ברורה, המלכת הקדוש ברוך הוא. זו המטרה של התקיעות. נכון, ללא אומר וללא מילים, אבל יש מטרה. ובהחלט ניתן לומר שבכדי להשיג את המטרה הזאת, בכדי להעצים אותה, אנחנו מוסיפים אל התקיעות, אל אותה זעקה ללא אומר וללא מילים, אנחנו מוסיפים גם את הברכות. וברגע שאדם אומר את ברכות המלכויות, הוא מבין את תוכן התקיעה. וברגע שהוא אומר את ברכות הזיכרונות, אז הוא מבין את תוכן התקיעה. הוא לא מסתפק רק באותו קול בלי דיבור בכלל, אלא דורש גם איזשהו אופי, איזשהו תוכן שנכנס לתוך הקולות. ואם נרצה, יכול להיות שמנהג ישראל לתקיעות מיושב, לתקיעות מעומד, ולא ניכנס כאן לכל הסוגיה הגדולה הזאת של מה בדיוק היחס בין מעומד למיושב, ולמה בכלל תוקעים פעמיים, אבל בהחלט ייתכן ששני הדברים קיימים. תקיעות, מה שאנחנו קוראים תקיעות מיושב, התקיעות שלפני חזרת השץ, קול בלבד. מאזינים לשופר. לאחר מכן חוזרים ותוקעים על סדר התפילה, כדי להעניק לאותן תקיעות, להעניק לאותן קולות וזעקות וצעקות, גם איזשהו תוכן. הזכרנו מקודם את הגמרא שאומרת אמרו לפני מלכויות זיכרונות ושופרות. הריטב"א בחידושיו שם בראש השנה מסביר הסבר מאוד קרוב למה שהצענו כאן עכשיו. לא נקרא את כל דברי הריטב"א משום שהם ארוכים, אבל הנקודה המרכזית בריטב"א שם היא שיש יעדים ברורים לראש השנה. להמליך את הקדוש ברוך הוא, להעלות את זיכרוננו לפניו. אלה המטרות, אלה המגמות, אלה היעדים של ראש השנה. הדרך לבצע את זה זה באמצעות תקיעת השופר, אבל כדי שלכל השופר תהיה משמעות, כדי שנבין להיכן השופר מכוון אותנו, מה תקיעת השופר מבקשת להסביר לנו ולאן היא מבקשת לעורר אותנו, לכן אנחנו נדרשים לומר מלכויות וזיכרונות. ולכן, לפנינו לסיכום זיקה דו-כיוונית בין התפילות לבין התקיעות. מחד גיסא, כמו שפתחנו ואמרנו, התקיעה משרתת את התפילות. התקיעה מרוממת את התפילות, וממילא התקיעה הופכת להיות זיכרון דבפנים. התקיעה הופכת להיות הכלי שמעלה את התפילות. אבל מאידך גיסא, ניתן לומר שהתפילה משרתת את התקיעה, בכך שהיא מעניקה לאותה זעקה אילמת תוכן וצורה. כאשר אנחנו עומדים על הזיקה הדו-כיוונית הזאת, התקיעות כמרוממות את הברכות, והברכות כנותנות תוכן לתקיעות, נקל הרבה יותר להבין את אותו חידוש יפהפה של הרב סולובייצ'יק שאומר, תקיעות וברכות יחד הן מדאורייתא, ברכות בלבד הן אך ורק מדרבנן. המהלך הזה שיצאנו כאן עשוי להעביר היטב גישה מאוד מאוד מחודשת של רש"י שרוב הראשונים חלקו עליה. הגמרא במסכת ראש השנה בדף למדלת ישנה ברייתא שקובעת, תקיעות וברכות של ראש השנה ושל יום הכיפורים מעכבות. מהו העיכוב שנזכר כאן? מי בדיוק מעכב את מי? תקיעות וברכות מעכבות. רוב הראשונים מסבירים, תקיעות וברכות מעכבות בינן לבין עצמן. כלומר, מי שיודע, מי ששמע רק תקיעה ולא שמע שברים, לא יצא ידי חובה. התקיעות מעכבות אחת את השנייה. כנ"ל, מי שמע רק מלכויות ולא אמר זיכרונות ושופרות, לא יצא ידי חובה. תקיעות, הכוונה, כל התקיעות, תקיעה, שברים, תרועה, כל התקיעות, וברכות, הכוונה, כל הברכות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. כך פרשו רוב הראשונים. אבל הראש שם מצטט, הוא מדייק מדבריו של רש"י, שרש"י הבין את הגמרא כפשוטה. וכותב הראש שמשמע מתוך פירושו של רש"י, אם ברך ולא תקע, או תקע ולא ברך, מעכבות זו את זו. כלומר, מי שתקע בשופר, אבל לא אמר מלכויות זיכרונות ושופרות, לא יצא ידי מצוות שופר. ומי שאמר מלכויות זיכרונות ושופרות ולא תקע, לא יצא ידי מלכויות זיכרונות ושופרות. כאמור, הראש ובכותב רוב הראשונים דוחים את הפירוש הזה של רש"י. אבל המהלך שניסינו לפתח כאן מסביר את הדברים בצורה מאוד מאוד יפה ומשכנעת. דהיינו, התקיעות והברכות, כאשר הן באות יחד, יש בהן איזשהו קיום כפול. התקיעות כמרוממות את הברכות, הברכות כמעניקות תוכן לתקיעות, ואם כן הן מעכבות זו את זו. כמובן להלכה, ברור, ראינו את הגמרא בדף למדלת, מי שיכול רק לתקוע, שיתקע. מי שיכול רק לברך, כמו שאנחנו עושים בראש השנה שחל בשבת, רק יברך. אבל אותו קיום מיוחד, אותו קיום דאורייתא של שילוב תקיעות וברכות, הדבר המיוחד הזה באמת נכונה, באמת מתיישבים דברי רש"י, שאומר שהתקיעות והברכות מעכבים זה את זה. ובדקות הספורות שנותרו לנו עוד נקודה אחת להשלמת המהלך הזה. הזכרתי מקודם, שמדובר על חידוש מאוד מאוד יפה של הרב סולובייצ'יק לגבי תקיעות, לגבי ברכות בלבד, לעומת ברכות עם התקיעות, דברים ממש זהים לאלה של הרב סולובייצ'יק, כותב גם תלמיד חכם בריסקאי אחר בן דורנו, הרב משה שטרנבוך, אב בית הדין של העדה החרדית בירושלים, מתלמידיו של הגריז, הרב יוסף, הרב יצחק זאב מבריסק, דודו של הרב סולובייצ'יק, בנו של רב חיים, ואם כן הרב שטרנבוך בספריו, מעלה בדיוק את אותו מהלך של הרב סולובייצ'יק, הוא מסביר, הוא עומד על אותה סתירה בין המקורות, הוא מסביר בדיוק כפי שהסביר הגריד, שברכות בלבד הן מדרבנן, אבל ברכות עם תקיעות הן מדאורייתא. אלא שבהמשך דבריו הרב שטרנבוך מוסיף עוד קומה אחת, הוא מסביר שיכול להיות שהמהלך הזה של, שברכות מדאורייתא דווקא עם תקיעות, נכון דווקא בציבור, אבל לא ביחיד. כמקור לחידוש המעניין הזה, מצטט הרב שטרנבוך מדבריו של הריץ גיאת, רבי יצחק בן יהודה גיאת, מקדמוני הראשונים בספרד במאה ה-11, כותב הריץ גיאת לפיכך, שליח ציבור יורד ומוציא ידי חובת בקי, וכל שכן מי שאינו בקי, ועוד כדי שיהיו שומעים תקיעות על סדר ברכות, דהקיימלן דחבר עיר דהיינו ציבור, שומעים על הסדר ועל סדר ברכות. לדעת הריץ גיאת, החיבור הזה שבין תקיעות וברכות נכון דווקא בחבר עיר, נכון דווקא בציבור. פתחנו את השיעור באזכור הרעיון של הרב ליכטנשטיין שאומר שיש משמעות מיוחדת ליום תרועה בציבור. יש משמעות מיוחדת להגדרת אופיו של יום דווקא כאשר תוקעים בציבור. הדברים האלה של הרב ליכטנשטיין מתחברים עם הרעיון הזה של הרב שטרנבוך. המטרה המרכזית של שילוב הברכות והתקיעות היא להפוך את היום ליום תרועה. הברכות הן אלה שנותנות לתקיעות את התוכן, את המשמעות, את הצורה שהופכת אותם להיות יום תרועה. כדי למלא את המשימה הזו, כדי להגדיר יום כיום תרועה, יש צורך באמירה ציבורית ולא מספיק רק אמירה של היחיד. ולכן הברכות כאשר הן מלוות את התקיעות הן מדאורייתא, ומוסיף הרב שטרנבוך דווקא בציבור. בסיום דבריו שם הרב שטרנבוך, וזאת הערה הלכתית מאוד מאוד מעניינת ואפילו מורכבת, מביא הרב שטרנבוך מרבו, כאמור הגריז מבריסק, מביא הרב שטרנבוך שיכול להיות שמפאת הרעיון הזה שהברכות והתקיעות הולכים יחד דווקא בציבור, יכול להיות, או טען הגריז סולובייצ'יק, שהדבר הזה נכון דווקא בחזרת השץ. כידוע יש מנהג גדול בין הראשונים ובין קהילות ישראל עד עצם היום הזה, האם תוקעים בשופר תוך כדי תפילת לחש, או שתוקעים רק בחזרת השץ. הגריז מבריסק נקט שתפילת הציבור היא רק חזרת השץ. תפילת לחש זה הרבה יחידים שמתפללים ביחד. תפילת הציבור היא דווקא חזרת השץ, ולכן התקיעות שבאות יחד עם הברכות הן דווקא בחזרת השץ. אלא שמכוח האמירה הזאת טען הגריז שחובה על כל יחיד ויחיד לשמוע את חזרת השץ כולה מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה. ולכן בבית הכנסת המצומצם של הגריז לא היו מתחילים חזרת השץ עד שאחרון המתפללים סיים את תפילתו. כדי שכל המתפללים יוכלו לשמוע את כל המילים בחזרת השץ. כך מביא הרב שטרנבוך בשמו של הגריז, כאמור כדי להפוך את הברכות להיות יחד עם התקיעות. הוא מביא שם הרב שטרנבוך עוד מפוסקי דורנו שפלפלו בנקודה הזאת, האם באמת אדם חייב לשמוע כל מילה ומילה בחזרת השץ, וכבר חרגנו מזמננו אז לא נאריך יותר בסוגיה הזאת, אבל יכול להיות שהמנהג שנהוג ברבות מקהילות ישראל, ושוב התחבטו בו האם נכון שהציבור שר יחד עם שליח הציבור בחזרת השץ, כן הפסק או לא הפסק, יוצאים ידי חובה או לא יוצאים ידי חובה, אולי עד רבה. דווקא משום שחזרת השץ היא תפילת הציבור המרכזית, ובה דווקא אנחנו מבקשים לתקוע בשופר כדי לחבר את התקיעות והברכות כמו שלמדנו היום, ובכן יכול להיות שיש משמעות יפה בכך שכולם שרים יחד, בכך שכל הציבור שותף לחזרת השץ, כדי שבאמת נוכל לחבר בציבור וביצירת יום תרועה את התפילות יחד עם הברכות ולהפוך אותן לקיום דאורייתא.